שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 22 של ספק סביר. היום יום שבת, ה-14 באוגוסט, אתמול היום שישי ה-13, זה לא קשור?
כן, ולהרגיע את כל הטריסק הדופלופובים.
לא, אצלנו זה לא קורה כלום, 13 זה מספר מזל ביהדות, אנחנו מחוסנים מזה.
אז לצערנו יש רק יום שישי 13-1 השנה.
אבל בכלכלה העולמית אנחנו פגיעים להשפעות על שאר העולם.
ואיתי נמצאים ירון אסה.
שלום.
ברק ניצן.
Who that?
אביב אור.
הלאי.
שני, תמיכה טכנית, מוסרית ואינטרנטית. ואירן ברוכנו, מקייף לו וכו'. היום בתוכנית תהיה לנו חדשות בנושא אדם קדמון שתספר לנו אביב, כהנת אבורג'ינית שיספר לנו עליה ברק, ארגון נגד פסיכיאטריה שחן פליישר חשף אותו בתוכנית וירון ידבר עליו, חלקו השני של הרעיון של גיל גרינגרוז, וכרגיל פינת אפותינו ואמת או ספק סביר, וירון סיפר לנו מה, אבל אנחנו ניתן לכם לחכות לסוף התוכנית, הולך להיות מעניין כאן.
סיפרתי להם את כל התשובות, המשחק מחור.
אוקיי, ניתן להזין לנו באמצעות האתר שלנו, www.safeksavir.co.il. כמו כן, לשלוח לנו לפינת איפותינו, במידה ונתאה בתוכנית בוודאות, אז תשלחו לנו איפה טעינו, איפה היו הטעויות, הצעות, רעיונות לשיפור וכולי, ואנחנו מאוד מאוד רוצים, בעקבות בקשה של מאזינים גם, רוצים לשמוע מכם שאלות שמעניינות אתכם, נושאים שמעניינים אתכם, כל מיני אתגרים כאלה ואחרים, אנחנו מתייחסים וזה גם מעניין אותנו לשמוע מה אתם חושבים. ונתחיל בתוכנית. אביב, אדם קדמון.
אדם קדמון. בסביבות אמצע שנות ה-90 התגלו באתיופיה גם עצמות, זה לא החדשה, כן? אני לא מדבר אתכם על חדשה משנות ה-90, זה טיפשי. אני עושה הקדמה. באמצע שנות ה-90 התגלו עצמות וחתיכות של כלי אבן באתיופיה, ושגרמו לחוקרים להסיק שהשימוש הראשון בכלי אבן של בני אדם קדמונים היה לפני כ-2.5 מיליון שנה. שאומר שהמשתמשים הראשונים בכלי אבן היו הגנוס הומו, שזה אבותינו הקרובים ביותר.
פייסרוק. כמו פייסבוק, פייסרוק,
משתמשים כאלה, בדיוק. ותגלית שהתגלתה ממש עכשיו, גם באתיופיה, דומה שכל התגליות שלנו בתחום ההומינידים הקדומים הם איכשהו רק באתיופיה.
זה כאילו ממש שהם התחילו משם או משהו כזה.
משהו כזה, לקח מוזר, לא יודעת מה יחיפשו שם. בכל מקרה, דוקטור, תנו לי שנייה, זה שם מורכב, זרסנאי אלם סגד.
וואו!
אני יודעת.
סליחה.
מאקדמת קליפורניה למדעים, הוא חוקר שם באתיופיה כבר הרבה זמן. למעשה, קבוצת מחקר שלו מצאה שלד די נאה של תינוקת מזן, ממין גנוס, לא יודעת, האוסטרלופיתקוס אפרנזיס.
ונראה לי שאני וליאורה ראינו אותה בנאצ'רל מיוזיאום אוף נאצ'רל היסטורי. הייתה את התינוקת ליד הזה.
נכון. צלם התינוקת?
אפילו צילמנו לה, חביב. הייתה שם את לוסי, ואמרתי לו, זה חייבים לצלם, להביב.
ומאחוריה בעולם התצוגה היה באמת, איך שוב השם?
סלם.
נכון.
מגניב.
אכן.
מסתבר שכאילו זה שלום, קוראים לה שלום, זה נורא נכון, פיס, זאת אומרת.
סלם,
אנחנו מצאו רק חתיכות מזה.
שלום ערבי שכולנו יודעים שזה לא בשלום אמיתי.
יפה, אז אותם אנשים, או לפחות אותו מדען ראשי שמצא את התינוקת הנחמדת הזאת, מצא ממש עכשיו, גם באתיופיה, במקום שנקרא דיקיקה, הם מצאו שם שתי עצמות של בעלי חיים, שעל העצמות היו חתכים, שנעשו לפני שהעצמות הפכו להיות מאובנים, זאת אומרת זה לא איזה מכות שהם קיבלו לאחרונה או משהו כזה, הם בדקו את העצמות האלה במעבדה, והם הסיקו במין קסמי CSI כאלה, שהחתכים נעשו בעזרת כלי אבן כלשהו, איזושהי אבן חדה, הם אפילו מצאו חתיכות קטנות של אבן בתוך החריצים, זאת אומרת שזה בטוח נעשה בצורה כזאת של הקאה באבן על העצם, והעצמות האלה, התאריך שלהם, התיארוך שלהם הוא מלפני משהו כמו 3.4 מיליון שנה, שזה לוקח את השימוש המוקדם ביותר בכלי אבן מיליון שנה אחורה, שזה די הרבה. זה 30% בערך יותר ממה שחשבנו.
כן, זה די הרבה יחסית למה שחשבו קודם, זה לא שחשבו קודם על 300 מיליון ונוסף עוד מיליון.
בדיוק.
אלא חשבו על
וואלה. כן, זה מאוד נחמד.
זה אומר ש-science is bullshit, right?
כן, בוודאי.
זה בדיוק מה שזה אומר.
כן, כי הוא כל הזמן מתקן את עצמו.
כמו בן אדם שמשקר. לא, זה משנה את הסיפור.
נכון, נכון, זה ממש כך, ממש כך. עכשיו, ההומינידים היחידים שהיו באזור הזה באותו זמן, הם באמת האוסטרליפיטיקס אפרנזיס האלה, לוסי והבת שלה, במרכאות. וזה אומר שהם, הרבה לפני ההומו ספיאנס רקטוס וכל החברים האחרים שלנו, הם כבר התחילו להשתמש באבנים, והם כבר התחילו לאכול בשר, שזה גם משהו שלא ידענו.
אני רוצה לשאול שאלה. החתכים נמצאו בעצמות של חיות, באמצעות אבנים. אני אגיד משהו עזוי לחלוטין, אבל לא יכול להיות שזה מישהו אחר עשה את זה. למשל, צייד, אוקיי? חיה שצדה את אותה חיה וגררה אותה על איזה אבן. אני יודעת שזה נשמע עזוי. אבל איך יודעים שמי שעשה את זה זה כלי ושזה האדם עשה את זה?
אני מאמינה שמהחתכים, מהחריצים על העצם, ברור שזה לא היה רק איזה מקרה שמשהו נתקע באבן קצת ונחתך, אלא ממש
מין משהו מובנה כזה שיש לו
משונן, כן, כאילו הקאה חוזרת באבן
תבנית, משהו שיש לו תבנית ולא משהו אקראי,
בדיוק, שממש השתמשו בזה בשביל להוריד את הבשר מהעצם ככל הנראה. הם מסיקים מזה, הם עדיין כנראה לא היו מפותחים באמת בשביל ללכת ולצוד בעלי חיים, אבל הם כן מצאו בגרים בשטח, כמו scavenging animals, כמו צבועים נגיד, פשוט מצאו בגרים שהשאירו חיות אחרות ונשנשו את מה שנשאר, שזה שתי תגליות מאוד מעניינות לגבי, זאת אומרת, עד עכשיו לא חשבנו את הדברים האלה בכלל לגבי הפרנזיסים האלה, אז זה מאוד מגניב. לא ברור, זאת אומרת, זה ממצא די קטן בסך הכל, הוא מאוד מפתיע ומעניין, אבל זה לא שמצאנו שלד של אוסטרליפיטיקס שוכב עם כלי אבן ביד שלו ועם שלט גדול. מצאנו עדויות, מצאנו הצעות, כיוון למה שאולי קרה. אנחנו לא יודעים אפילו אם הם באמת יצרו כלי אבן, אם הם הלכו והם סיטטו לעצמם אבנים וידעו מה הם עושים, או שהם פשוט מצאו איזה אבן משוננת או חדה והבינו שהם יכולים להתמש בה. שניהם מאוד מרשימים, אבל מן הסתם ממש ליצור כלי אבן זה קצת יותר מרשים מזה. שזה אנחנו כן יודעים שלפני 2.5 מיליון שנה, זה הם כן עשו. אנחנו ראינו ממש חתיכות של אבנים משויפות.
זה יכול להיות מיליון שנה לפני, בעצם שם זה התחיל. באקראי אולי, אנחנו לא באמת יודעים, אבל אולי שם זה התחיל בכלל.
זו הבעיה בעצם עם כל העניין של מאובנים. אנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו שזה התחיל שם, אבל זה שלא מצאנו מאובנים קדומים יותר, לא אומר שבהכרח אין מאובנים קדומים יותר. יכול להיות שמחר, או עוד 10 שנים, נמצא משהו מלפני 5 מיליון שנה.
למעשה זה לא עקבי.
זה די בטוח, כי הסיכוי שבמקרה עלית על הבן אדם הראשון שעשה את זה, ומצאת את מה שהוא השאיר בשטח, כאילו, זה מאוד מאוד קטן. סביר שאם את מצאת משהו, אז הרבה לפניו היה, והרבה אחריו היה. כי הוא פשוט מבחינת
סטטיסטי.
לא יודעת אם הרבה לפניו, אבל אם עד היום מצאו את כל העדויות 2 מיליון שנה או 2.5,
אז זהו, זה לא כל העדויות, כן? זה נחשב מבוסס על נמצא אחד.
לא, אני אומרת, עד היום רוב העדויות דיברו על 2 מיליון שנה, או גם על 2 מיליון שנה זה רק עדות אחת.
לא, זה העדות הכי מוקדמת עם לפני 2.5 מיליון
שנה. אוקיי, ועכשיו פתאום יש עוד יותר מוקדמת.
בדיוק. כן, אז זה בהחלט ממצא מעניין, והם ממשיכים לחקור ולחפש שם, ואולי ימצאו עוד דברים נחמדים.
יהיה יומנס.
אוקיי, ועכשיו ברק, אתה רוצה לספר לנו על
הכוונת? אני אשמח לספר לכם כל מיני דברים זרים שנחתקלתי בהם ברשת. הסיפור האמיתי שלנו מתרחש בסידני, אוסטרליה. שם ישנה גברת.
היא החליפה אדרת?
אה?
היא החליפה אדרת?
לא, יש שם גברת אבוריג'נית איך קוראים זה, שמורת טבע שם, יש כמה, אבל למה אחת מהם שנקראת קאישה אברמס, והיא היה לה חלום על ילדה קטנה שנעלמה לפני כשבועיים, עכשיו זה כבר קצת יותר משבועיים, היא נעלמה לא רחוק מהאזור, היה לה חלום עליה, והיא הלכה עם חברה שלה, מישהי, לאזור שהיא חשבה שהגופה תימצא בה, ובמקום זה היא מצאה פלג גוף עליון של אישה מבוגרת.
גופה של פלג גוף עליון של אישה מבוגרת?
כן. אחרי זה הוזמנה המשטרה, וכל הסיפור הזה המשיך ותגלגל למדיה. הטורסו הזה, פלג גוף העליון, לפי המשטרה, פעם אחרונה שבדקתי, כנראה שייך לקריסי מקדוגל ב-31, שגם כן נעלמה לפני חודשיים מאזור לא רחוק משם.
What the fuck?
זה מה שקרה. בגדול. עכשיו, מעבר לזה, יש את ההתייחסות של המשטרה. היא עצמה אומרת שהיא, הגברת הבוריג'ינית אמרה שהיא רק הלכה אחרי האינסטינקטים שלה, ושעל החלום היא, לא יודע אם היא נזרה, אבל היא רצתה רושם שהיא לא מתיימרת להיות סייקיק, או משהו דומה לזה.
כן, שני מוסרת, מהצד. חלק מאוד משמעותי מהתרבות הבוריג'ינית זה חלומות, ויש להם את the dreaming, אני חושבת, או משהו כזה, שזה dream time או משהו. שזה לא סתם חלמתי חלום אז הלכתי בעקבותיו, אלא זה משהו מאוד משמעותי.
Mm-hmm. טוב, בכל אופן, זה מעניין לראות הסיקור שהיה לזה ברשת. רוב האתרים לקחו ציטוט מה-Chief of Police שהגיע לשם. היא אומרת, "There was a thought in her mind apparently that her coming here might help that particular case."
שהיא חשבה שלהגיע לשם יעזור לקייס של האישה המבוגרת?
לא,
אוקיי, ילדה.
היא יצאה לחלום על הילדה, היא הלכה למצוא את הילדה לפי החלום שלה, לטענתה במקום שבו היא מצאה, במקום שהיא הלכה, היא מצאה את הטורסו הזה.
היא הלכה על מנת למצוא את הילדה.
היא הלכה על מנת למצוא את הילדה, כן. המשך של הציטוט, "There are quite unusual circumstances that have brought us here initially, and then to actually find a body, and some incredible coincidence." אבל הציטוט המלא שאתה יכול למצוא בשביל בהפינגטון פוסט הוא כזה, "For those who believe in such things, I understand the woman thinks she might have some psychic powers. There was a thought in her mind apparently that her coming here might help that particular case, but it hasn't." שימו לב איך "but it hasn't" יצא מ...
וואו, וגם שהמחשבה הייתה רק בראש שלה, ולא זה, יפה.
"It's quite unusual circumstance that has brought us here that she would think that initially and then actually find a body, but it's certainly not a little child." מעניין הדיווח של הדברים האלה. אז רוב האתרים לקחו ציטוט מקוצר שמשקף את הצד החיובי או הצד הפרנורמלי בזה, במובן של, הנה, היא הלכה אלה, זו הרגשה, היא הלכה למצוא גופה, והיא מצאה גופה. ויש חוסר התייחסות מוחלטת שהיא מצאה לא את הדבר שהיא חיפשה. כאילו, אתה יודע, איכשהו זה הופך את זה לכן אמיתי במקום כישלון.
במיוחד כשהם צ'יפה מפקד המשטרה, אני מניח, הקדיש לזה במיוחד התייחסות בדברים שלו.
כאמור, הגבר הזאת מצאה את הגופה עם ידידתה לפני שהמשטרה הגיעו, לפני שהזמינה אותם. והמשטרה מעוניינת מאוד לדעת איך ידעה למצוא את הגופה. לא העלו שם סברות
לקשר
ישיר אליה או למקרה רצח כזה או אחר, אבל יש, אם אנחנו נשים את ראשנו, אנחנו יכולים לחשוב על הרבה סיבות אפשריות למה בעצם הגיע לגופה הזאת, בין אם בחלום, במודעות או לא במודעות. היא גרה באזור, יכלה לראות את זה, הם מצאו שם גופות אולי בעבר, אולי כן קשורה לזה בשצורה, יש 1001 הסברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, אבל הדגש כמובן בשביל לעשות את הסיפור יותר מעניין, הוא שהיא חלבה את החלום על גופה ומצאה גופה, יש איזה קשר גם אם הוא אפוף ולא מדויק.
הוא ממצא.
כן.
ועכשיו החלק השני של הרעיון עם דוקטור גיל גרינגרוס.
יש לי שאלה לגבי חד מיניים. האם, אני לא יודעת אם זה נחקר, אבל למשל נשים נמשכות לנשים כמו שגברים נמשכים לנשים? אתה מבין את השאלה שלי? נחקר בכלל העולם הזה של, הרי היום יש כבר מאוד פושה בעולם הנושא של חד מיניות. אם זה לסביות ואם זה הומואים, האם זה נחקר בכלל?
כן, זה דווקא נושא שדי נחקר בשנים האחרונות, אין תשובות חד משמעיות לגבי למה יש לסביות ולמה יש הומוסקסואליות באופן כללי, שכביכול זה נשמע משהו לא טבעי ולא אבולוציוני, ויש כל מיני הסברים למה גברים מתנהגים, למה גברים הומוסקסואלים באופן כללי, ולמה נשים לסביות. אחד ההסברים, האמת, לא קשור כל כך לאבולוציה, היא ש... נראה שמבחינה חברתית הרבה יותר מקובל להיות לסבית מהומוסקסואליות, בגלל שיש כל מיני סטיגמות נגד הומוסקסואליות, ויש פחות סטיגמות נגד לסביות. יש גם, אני חושב שחלק מזה נובע גם שלסביות היא הרבה יותר, יש הרבה יותר גוונים ללסביות, בעוד שהומוסקסואליות זה אם גבר מקיים יחסי מין עם גבר אחר, ויש חדירה וכו', אז או שזה קורה או שלא, בעוד שלסביות אין בדיוק חדירה, בגלל שאין גברים פה, ואלא יש, יש דברים אחרים הרבה יותר מעודנים, וזה נראה שזה, שאנשים מקבלים את זה בצורה קצת יותר טובה.
נראה לי שגם באופן כללי, אני לא יודע את זה, אבל נראה לי שגם גברים שהם הומופובים כשלעצמם עדיין ייהנו לראות זוג לסביות באופן הכי מיני ובסיסי בעולם.
אמן.
נראה לי ככה, לא יודע.
לא, 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 זה נכון. למעשה יש מחקר שנעשה לפני 20 שנה ושמצא שבעצם גברים מאוד מאוד נהנים מצפייה בלסביות, בפורנוגרפיה וכולי, ואחת הסיבות לכך היא כנראה שלצפות בלסביות קשורה קשר הדוק לעובדה שגברים מעוניינים ביחסי מין עם כמה שיותר נשים, וכשיש לך גבר שמקיים יחסי מין עם שניים או שלושה נשים ביחד,
אז בשבילם,
או 12, אז בשבילם זה נחשב, זה גן עדן, זה משהו אידיאלי שיכול מאוד ליהנות, להיות מאוד נהנה מבחינתם. מצד שני, אצל נשים זה לא כל כך משנה, הן יכולות להיות גם עם נשים אחרות וגם עם גברים באותה בידה, וזה פחות, ונשים באופן כללי פחות מעוניינות במספר מספר אנשים ביחד. כן, מספר רב של גברים ביחד. הן מתמקדות בין אם זה גבר או אישה אחת.
אני רוצה, זה באמת מזכיר לי, יש את אני לא זוכר אם זה הבונבונז או ברבאוז, אוכלוסיית קופים האלה שכולם שוכבים עם כולם, פרט לאולי האם והבת, אבל יש גם הבת, הבן עם האמא וזה, והם, אני לא זוכר את הדיווחים היו שהם, יש להם חברה שלווה ונעימה עם מעט מאוד אלימות. אתה מכיר את זה?
אתה מתכוון לבונובוז?
בונובוז, או... the bonobos, כן.
כן, הם נחשבים לחברה יותר מטריאכלית, שיש הרבה יותר סולידריות נשים, נשים משתפות יותר פעולה. צריך לקחת את הדברים האלה ברבון מוגבל, מפני שהרבה מחקרים על הבונובו נעשים על ידי קופים שנמצאים בשבי, ולא שחיים באופן חופשי. יש מעט מאוד בונובוז שנמצאים בטבע, ולכן יש כמה חוקרים שטוענים שמה שאנחנו בעצם רואים זה הקצנה של התנהגות שלהם, של התנהגות מטריאכלית, ובפועל הם לא באמת ככה.
אבל האמת היא זאת נקודה מעניינת, כי אם ניקח אותם לדוגמה, לפחות ממה שדיברתם כרגע, זה נשמע לי כאילו שאצלם יש איזשהו מעבר על העיקרון הבסיסי של גילוי עריות.
זו שאלה טובה, האמת. יש באמת, יש דוגמאות, אבל גילויי עריות זה אחד למעשה הדברים הכי חזקים במחקרים של פסיכולוגיה אבולוציונית, כי זה משהו שקיים בכל חברה אנושית. ולמעשה זה יש מחקרים מעניינים מאוד בהקשר דווקא הישראלי מבחינת קיבוצים. מה שמוצאים זה שקיבוצים לפני 30-40 שנה, כשילדים, כשהייתה לינה משותפת, אז במקרים האלה מה שאנחנו מוצאים זה שהרבה מאוד, שרוב הילדים שגדלו ביחד, הם פשוט לא נמשכו אחד לשני, ואתה לא מוצא שום חברויות ושום משיכה מינית בין גברים ונשים שגדלו ביחד, בלינה משותפת.
כי אצלם בראש זה היה כאילו שהם היו מאותה משפחה?
נכון, בדיוק. אז יש תקופה מאוד קריטית, במיוחד בשנה הראשונה והשנה השנייה לחיים, ברגע שאתם גדלים ביחד, וזה נכון לאחים ואחיות שגדלים ביחד, הם פשוט, זה לא רק שלא למשכים, אלא עצם המחשבה שנגיד אחים ואחיות מקיימים יחסי מין אחד עם השני, זה גורם לזעזוע אצל אנשים, זה כל כך נחשב לטבו כל כך גדול, וזה משהו מאוד מעניין, ואנחנו לא מוצאים את זה אצל אנשים שגדלו ביחד, וקצת קשה לאנשים שלי למשל אין שום אחיות, אז לי קשה לדמיין את זה, אז לאנשים שיש רק אחים או רק אחיות, זה נשמע מה אפשר להימשך לזה, אבל לא, כשכבר בנים ובנות גדלים ביחד, הם ממש לא נמשכים אחד לשני, ומה שקורה זה שפשוט ילדים גדלו ביחד, בבחינת לינה משותפת, אז למרות שהם לא אחים ואחיות, אבל היה כאן למעשה, התנאים היו חיקוי לאחים ואחיות, אז זה מראה שבעצם, שיש משהו מאוד קריטי בצורה שילדים גדלים.
יש לי שאלה לגבי, אני מבינה את הנושא של אחים ואחיות וגילוי עריות, שזה לא, כי זה לא תורם למין, אבל לאחרונה יש תופעה שגיל הילודה אצל נשים הולך ועולה, במיוחד בעולם המערבי. אם אני מסתכלת על זה רגע בעיניים קרות, אז הרבה יותר משתלם לנו, כמו שהיה קודם, להתחיל להרות בגיל 12-13, להביא מקסימום ילדים במהלך החיים שלנו, ואנחנו הולכים ומצמצמים את זה.
חס וחלילה, להפסיק את הילודה מיד, יש יותר מדי ילדים בעולם.
מעבר לזה שאני מסכימה עם ברק, אז ברמה, זאת אומרת, אם אני מסתכלת על זה ברמה אינטואיטיבית, מה המטרה שלנו? להיות כמה שיותר, או שאולי זה לא נכון.
תראי, שוב פעם, זה העניין של טרייד-אוף. אז מה שקורה זה שעקרונית יכולים להיות לאישה 10 ילדים, אבל השאלה היא, אם יש לך 10 ילדים, נגיד אפילו אם אנחנו מושבים את זה לחרדים, רבים מהם הם חסרי השכלה, הם בקבוצה מאוד סגורה, ומאוד קשה לגדל מאוד, הרבה מאוד ילדים. מצד שני, מספיק שיש ילד אחד או שניים, לוקח הרבה מאוד להשקיע אצל כל ילד, מכיוון שכיום ילד חייב ללמוד באוניברסיטה בשביל לקבל השכלה. היום בלי תואר ראשון ובלי תואר שני, זה היום קשה מאוד להתקדם בחיים, קשה לקבל להגיע לאיזשהו עבודה רצינית, ולכן יש מאוד השקעה גדולה בילדים, ולכן הרבה מאוד נשים וגם גברים פשוט דוחים את מספר הילדים, את כמות הילדים, ונשים יולדות בשנות ה-20 המאוחרות, או בשנות ה-30 מוקדמות, וגם זה עניין אחר, שפשוט נשים מעוניינות להשקיע בעצמם, הן מעוניינות ללמוד, מאוד קשה ללמוד לדוקטורט או באוניברסיטה, וגם להשקיע באותו זמן, ולכן הם דוחים את זה יותר, לגיל יותר מאוחר, והחברה המערבית היום, הרפואה, מאפשרת למעשה לנשים להוליד עוד ילדים בשנות ה-30 ואפילו 40 היום, בלי בעיות גדולות מדי.
אז אפשר בצורה גסה לומר שאנחנו הולכים יותר לכיוון של איכות ופחות לכיוון של כמות?
נכון. נכון, וזה אחד הדברים החשובים, זה אחד הכמות, אחד הבסיס להרבה מאוד מחקרים של טרייד-אוף, כמות לעומת איכות. מספר גדול של ילדים לא תורם הרבה, ומה שקורה פשוט, מספר גדול של ילדים, מכיוון שהם לא מפותחים מבחינה אינטלקטואלית או עניים, קשה להם למצוא בני זוג איכותיים, אז עדיף להשקיע בילד או שניים.
אוקיי, חשבתי אולי נוכל לצאת לשנייה מהזום של המחקרים הספציפיים, לשאול אותך לדעתך האישית, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אתה רואה מקום שבו גם התחום שלך ייבלה לתוך תחום שיהיה פשוט נורוביולוגיה, כלומר פסיכולוגיה נורוביולוגית, וזה מה שיהיה?
תחום של נורוביולוגיה הוא כבודו מקומו, הוא מונח, אבל מה שקורה זה עניין של פוקוס. אז יש למשל הרבה מחקרים שעוסקים בחשיבות של גנים, ויש הרבה מאוד מחקרים ברמה הגנטית, איך המוח עובד, חלקים מסוימים במוח, יש היום הרבה מחקרים שקשורים להדמיה מגנטית וחלקים במוח, ואיזה חלקים קשורים לתופעות מסוימות ואחרות. לעומת זה יש אנשים שפשוט ברוב הפסיכולוגיה האבולוציונים עוסקים ביותר בזום אאוט, לנושאים, הם פשוט הם פחות עוסקים בגנים ועוסקים בהתנהגויות, ברגשות עצמם, ומנסים להתנהגות בפועל, איך אנשים מתנהגים, רגשות וכו. אז יותר עניין של השלמה, זה לא בהחלט סותר אחד את השני, בסופו של דבר הכל גנטי, אבל אם אתה מתרכזים יותר מדי רק בגנטיקה, אז אנחנו לפעמים מתעלמים מהבסיס של ההיגיון האבולוציוני שמוביל להתנהגויות מסוימות.
רדוקציות הן תמיד בעייתיות, במיוחד במדע. כשאנחנו מסתכלים על ה-Hunter-Gatherer Society, אנחנו, אני לא יודע מה אנחנו מניחים, אבל הנטייה להסתכלות על דברים יותר מיידיים ואינסטינקטיביים, עם דוגמה של האוכל למשל, אז אנחנו לא אוכלים בגלל שאנחנו צריכים את האנרגיה, אנחנו אוכלים כי יש לנו את הרעב, יש לנו את הצורך בטעם בפה, ואנחנו הולכים ולוקחים את המזון. ואז יש לנו את התרבות המודרנית הזאת, שבה יש לנו רציונליזציות נורא מורכבות, עם הרבה שיקולים, שהם באיזשהו מקום אולי מתחילים מהאינסטינקט, אבל נראים רחוקים משם. איך מתמודדים עם זה?
אוקיי, זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. מה שקורה אצל צעדים לקטים, לרוב, רוב החברות האלה הם על סוף רעב. ומה שקורה זה שהן פשוט אוכלות כל מה שהן יכולות. יש להם מנגנון אבולוציוני שאומר, מה שיש בסביבה עדיף לאכול כמה שיותר מהר. אין להם גם לרוב החברות צעדים לקטים, הם לא יכולים לשלוט על מזון. אין להם למשל מקררים, אז הם אוכלים מה שקיים, הם חייבים לאכול מיידית. בעולם המודרנית, מה שקורה זה שיש הרבה מאוד מאכלים שהם מאוד מאוד אטרקטיביים, אבל הם פשוט קיימים בכמות חסרת פרופורציות ביחס לחברות צעדים לקטים. למשל, הרבה אוכל שמכיל שומנים או הרבה סוכר, אלו מאכלים שנחשבים למאוד נדירים בחברות צעדים לקטים, ולכן הם אוכלים כמה שיותר אפשר, כי זה משהו שמחזק אותם. לעומת זה, אצל בחברה המודרנית, יש לך אין סוף מאכלים סוכריים, ובגלל שיש לנו מנגנון לאכול כמה שיותר, ויש לנו מנגנון מאוד חלש שאומר לנו להפסיק לאכול מאכלים סוכריים ובעלי שומן, אז מה שקורה שאנשים נהפכים ליותר ויותר שמנים, ויש גם את כל העניין של ספורטיביות או פעילות גופנית, שבחברה המודרנית היא הרבה הרבה יותר חלשה, או אנשים עוסקים בהרבה פחות פעילות גופנית ממה שחברות צעדים לקטים עושים. בני אדם מסתכלים על טלוויזיה, משחקי מחשב, הם נוסעים במכונית, מעט מאוד אנשים רצים, משתמשים באופניים, ואז פשוט אנשים משמינים באופן כללי, וזה פשוט מאכלים שומנים וסוכר נחשבים למאוד מאוד טובים, אנשים אוהבים לאכול את הדברים האלה, זה בעיה שבחברה המודרנית שאנשים צריכים להתמודד איתם, זה קשה מאוד.
שאלה אישית אולי, לדעתך, לכל התנהגות אנושית יש בסיס אבולוציוני?
זו שאלה טובה, תראה, בסופו של דבר, כל דבר הוא אבולוציוני, הרי בדיוק כמו שכל דבר הוא גם תרבותי, הרי אנחנו בני אדם, אז עקרונית משהו שאתה אוכל, משהו, כל התנהגות קשורה לאבולוציה בצורה זו או אחרת, אבל כמובן להגיד שכל דבר הוא אבולוציוני בלי להסביר מה בדיוק המנגנון האבולוציוני שעובד, אם זה ברירה מינית או ברירה טבעית, אז זה חסר משמעות, זה בדיוק כמו שתגיד שכל דבר הוא תרבותי. אבל למה הוא בדיוק תרבותי? מה בדיוק תרבותי לעומת אבולוציוני? צריך להסתכל באופן ספציפי על מה שקורה, וזה לצערי מה שקורה בחלק מהביקורות על פסיכולוגיה אבולוציונית. אנשים לא מקבלים הסברים אבולוציוניים, אומרים, זה הבדל תרבותי. אבל זה לא חוכמה לומר שמשהו הוא תרבותי, אלא אתה צריך להסביר למה דברים מסוימים תרבותיים, איך בדיוק המנגנון התרבותי משפיע על התנהגות בני אדם, על סמך איזה בדיוק תיאוריה אתה מתבסס, ויש הרבה מאוד מחקרים בסוציולוגיה ופסיכולוגיה, שהם פשוט מאוד מאוד חלשים מבחינה מתודולוגית, ואין שום תיאוריה ממשית שעומדת מאחורי זה, ולכן בהרבה מקרים ההסברים אבולוציוניים יותר חזקים, זה לא תמיד ככה, אבל זה קורה הרבה מאוד, ורק דוגמה אחת, למשל כשחוקרים תרבותיים מסתכלים או טוענים שלמשל, מסתכלים על ילדים, ואז הם אומרים שאם אנחנו מסתכלים על התנהגות של ילדים, אז בוודאי ההורים משפיעים על ההתנהגות של הילדים, אבל מצד שני, ילדים מתנהגים בצורה מסוימת, גם בגלל השפעות תרבותיות, בגלל ההורים שלהם, אבל גם בגלל שיש הגנטיקה שלהם דומה לזו של ההורים. אז מאוד קשה לדעת האם ההבדלים נובעים מהשפעות חברתיות או מתנהגות ביולוגית, ובשביל להבדיל ביניהם צריך להשתמש בטכניות אחרות, למשל מחקרים שמשווים תאומים זהים לתאומים לא זהים, או תאומים זהים שאחד מהם גודל במשפחה אחת ואחד גדל במשפחה אחרת וכולי.
אני רוצה רגע להתחבר לנושא של הגנטיקה.
אוקיי.
האם אתם גם מחפשים ביטויים גנטיים לאותם התפתחויות אבולוציוניות? לדוגמה, האם יש גן שאחראי על זה שנרצה יותר ויותר לאכול סוכר? ואולי אם נמצא את הגן הזה שהוא כנראה אצל כולנו בא לידי ביטוי, אז בשביל להוריד את רמת בעולם הערבי הרצון לסוכר, אולי אפשר לעשות איזה טיפול גנטי כזה או אחר.
נכון, עקרונית כן, סליחה.
לא, בסדר.
עקרונית, יש ניסיונות למצוא, לעשות מחקרים מבחינה גנטית. הבעיה היא שבני אדם הם אנשים מאוד מאוד מורכבים, וקשה מאוד להצביע על גן ספציפי שגורם להתנהגות מסוימת או למחלה מסוימת. לרוב מדובר בכל מיני קומבינציה של גנים מסוימים שאחריות להתנהגות מסוימת, או שאנחנו יכולים לדבר למשל על חלקים מסוימים במוח לעומת אחרים. יש למשל מחקרים בהקשר של הומוסקסואליות שמגלים שיש גן מסוים שאחראי שאנשים שיש להם, שגברים שיש להם אותם, הם בעלי סיכול רב יותר להיות הומוסקסואלים. אז יש מחקרים בתחום הזה. מצד שני, טכניקה אחרת שפסיכולוגים אבולוציוניים משתמשים בהם, זה השוואה למשל של הורמונים. למשל ההשפעה שיש לטסטוסטרון או אסטרוגן אצל תינוקות או אפילו לפני הלידה. ואנחנו יכולים לראות שלמשל אצל בנים, שיש להם רבת אסטרוגן מאוד גבוהה אצל עוברים ברחם, מתנהגים בצורה יותר אגרסיבית מאשר גברים, בנים שיש להם טסטוסטרון ברמה נמוכה יותר. וזו אחת הדרכים אגב להבדיל בין התנהגות של נשים לגברים. למשל, יש נשים מסוימות שמגלים שברחם יש להם רמות טסטוסטרון גבוהות יחסית לנשים אחרות, וזה משפיע, הן מתנהגות בצורה יותר אגרסיבית, הן משחקות למשל משחקים שהם יותר טיפוסיים לגברים, יותר טומבוי ודברים כאלה, וזה למרות שאחרי הלידה רמות הטסטוסטרון שלהם דומות לאלו של נשים אחרות. יש השפעות מאוד גדולות אצל עוברים שמשפיעות לאורך שנים.
אני חייב לציין שהכל נשמע מדהים, וזה נשמע כאילו שבמסגרת העיסוק שלך, ותגיד אם זה מאפיין את כל התחום, אתה נוגע פחות או יותר בכל קשת של התנהגות אנושית, וכל תחום מחקר שנוגע בה, מכמעט כל כיוון אפשרי. אני לא יודע כמה יצא לך להתעמק בזה, אבל זה נשמע שדרך מה שאתה
נכון?
אתה עובר דרך הכל. זה נשמע תחום מדהים.
זה בעיניי, אני חושב שזה אחד הדברים היפים בפסיכולוגיה האבולוציונית. קודם כל, כמובן לכל אחד יש מומחיות גדולה יותר משל האחרים, אז יש אנשים שבאמת מתמחים יותר בהיבטים ביולוגיים והורמונים, יש אנשים שמתמחים יותר בהתנהגויות ורגשות, אבל אתה צודק, אחד הדברים שאני חושב שמה שמרתקים בפסיכולוגיה האבולוציונית, אם תשווה את זה למשל בהשוואה לתחומים אחרים בפסיכולוגיה, כל מי שלמד קורסים במבוא לפסיכולוגיה, ברובם הם מאוד משעממים. הקורסים האלה מתרכזים בנושאים כמו תפיסה, זיכרון. הם לא עוסקים בדברים מאוד מעניינים. פסיכולוגיה אבולוציונית עוסקים בדברים הכי מעניינים שקשורים לבני אדם, דברים שקשורים לאהבה, לבחירת בני זוג, לאלימות, להומור, לדברים מאוד מאוד בסיסיים שהרבה מאוד חוקרים במדעי החברה פשוט התעלמו מהם במשך שנים. ואני חושב שזה מה שיפה בפסיכולוגיה אבולוציונית, הם עוסקים בדברים מאוד טריוויאליים מבחינה אבולוציונית.
זאת לא איזה סוג של הפשטה, כלומר גם זיכרון ותפיסה וכולי, לנושאים עמוקים ומעניינים וכהדיות זה נראה לי.
לא, נכון, אני לא בא לזלזל בנושאים הללו, אבל מה שאני מנסה לומר זה כשאנחנו מנסים למשוך אנשים ללמוד תחומים מסוימים בפסיכולוגיה או במדעי החברה, אז רצוי מאוד, הדרך למשוך חדשים היא במיוחד סטודנטים, הם דברים שקשורים לדברים שהם עוסקים בהם ביום יום, וזה קשור לבחירת בני זוג, ליחסים עם ההורים, לקשר למשל עם אחים ואחיות אחרים, כמו למשל, כמו שדיברתי על הקטע עם גילוי עריות. הרבה מאוד מהמחקרים שמלמדים אותם ברמה הבסיסית בקורסים בפסיכולוגיה, הם מחקרים מאוד מאוד מופשטים שקשורים לזיכרון, שקשורים זיכרון אפיזודי למשל, או דברים כאלה, או לכל מיני תהליכים קוגנטיבית שהם מאוד מורכבים, ופשוט לצערי אני חושב גורמים לאיזושהי רתיעה של אנשים לעסוק בתחומים האלה. ואני חושב שפסיכולוגיה אבולוציונית פשוט תחום מאוד מרתק, הם עושים את דברים שמעניינים כל אחד.
Okay, יש לי שאלה מלפט פילד כזה, אנחנו יודעים להגיד בכלל אם כן או לא, אם המוח או המוח האוניברסלי, המוח הממוצע עבר איזשהו שינוי מהותי בעשרת אלפים שנים האחרונות מתקופה
של הצעדים לקטים.
כן.
כן. ההנחה הבסיסית שלו הוא לא עבר שינויים בצורה מהותית, והסיבה לכך היא שמה שאנחנו רואים בדורות האחרונים או במאות השנים האחרונות, שיש הרבה מאוד שונות אמנם בין אנשים, אבל השונות האלה, השונות הזו נובעת בעיקר מהבדלים תרבותיים. כלומר, מה שקורה כיום זה שאין שום כוחות אבולוציוניים חזקים שגורמים לשינויים מהותיים. יכול מאוד להיות שאם יהיה איזושהי מגפה מאוד קשה או איזה שהם תנאים אקולוגיים שונים, אז יהיו שינויים אבולוציוניים שיגרמו לתכונות מסוימות להיות יותר אדפטיביות מאחרות. ברמת המיקרו אנחנו כן רואים שינויים, יש למשל מרוץ חימוש בנוגע לחיידקים למשל, יש הרבה מחלות או חיידקים שנעשים עמידים יותר לכל מיני מחלות שונות, זה בעצם כמו מרוץ חימוש קבוע שאנחנו מפתחים תרופות ואנטיביוטיקה כנגד המחלות הללו, אבל הם נעשים יותר ויותר עמידים, אבל מבחינה התנהגותית הבסיס, הנחת היסוד היא שהם דומים, ואנחנו מחפשים באמת התנהגויות משותפות בחברות ששונות מאוד בהרבה מאוד היבטים מבחינה תרבותית, אבל מה שיפה זה שאנחנו, למרות שחברות מאוד שונות בהרבה מאוד היבטים, אנחנו עדיין מוצאים בהרבה מאוד סוגיות שתרבויות מאוד דומות אחת לשנייה.
גיל, אם אפשר שאלה קצת יותר אישית, מה אתה עושה היום? כאילו, אתה מדהים ונותן מידע שאני ממש נהנית להקשיב לו, אבל איך נראה סדר יום שלך? אתה היום עוסק באיזשהו מחקר ספציפי?
אז אני אישית, כמו שאמרתי קודם, אני עוסק במחקרים שקשורים להומור וצחוק, ואני מתבסס במחקרים שלי על התיאוריה של הברירה המינית. אני יכול להעיד שמחקרים שונים, חלק שלי וחלק של אחרים, בהקשר הזה מראים למשל, שהומור באופן כללי נחשבת לתכונה מאוד מאוד אטרקטיבית בבחירת בני זוג,
yes.
אבל היא מאוד מאוד, היא הרבה יותר אטרקטיבית כשנשים בוחרות בני זוג אצל נשים. זה אחת למעשה מ2-3 תכונות הכי חשובות שנשים מחשיבות בבחירת בני זוג, בעוד אצל גברים התכונה הכי חשובה, לפחות בהיכרות ראשונית ושטחית, היא משיכה מינית או אטרקטיביות חיצונית. ואגב, בהקשר הזה גם כן, ושוב זה נובע מהבדלים מהתיאוריה של ברירה מינית, אנחנו מוצאים למשל שלמרות שגם גברים ונשים אומרים שהם מעוניינים בגבר עם חוש הומור, מה שקורה זה שנשים מחפשות גבר שיצחיק אותם, בעוד גברים מחפשים לרוב נשים שיהנו מהחוש הומור שלהם, מישהו שתצחק להומור שלהם. והתיאוריה הזאת מתבססת על מה שנקרא תיאוריית האינדיקטורים המנטליים. זו תיאוריה של אחד הפרופסורים אוקיי, אני אסביר. אינדיקטורים מנטליים?
כן.
אוקיי. הרעיון הבסיסי הוא שיש הרבה מאוד תכונות קוגניטיביות, וזה נכון לגבי הומור, אבל זה נכון גם לגבי אינטליגנציה, זה נכון לגבי למשל ציור, ריקוד, הרבה מאוד תכונות אנושיות שלא קיימות אצל חיות אחרות כמעט, וגם לכאורה לא נראות כאלה שהן מאוד אדפטיביות, שהן לא תורמות ממש להישרדות של האינדיבידואלים. אבל מה שקורה, אנחנו מוצאים שהן מאוד מאוד אטרקטיביות מבחינה מינית, ובמיוחד נשים כשהן בוחרות בני זוג. והרעיון שעומד מאחורי זה שתכונות מסוימות, תכונות קוגניטיביות, כמו הומור, כמו ריקוד, וגם אינטליגנציה, יש להם קשר אדוק לאינטליגנציה שלנו, והן תכונות תורשתיות שמראות עד כמה אנשים אינטליגנטים, וזאת תכונה שנחשבת מאוד אטרקטיביות, אטרקטיבית מבחינה מינית. נשים לרוב, בגלל שהן בררדיות יותר, הן רוצות מישהו שיהיה אינטליגנט יותר מהממוצע, כי בחברת צעדים לקטים אינטליגנציה לרוב מובילה לזה שיהיה צייד יותר טוב מהממוצע, לרוב מישהו שיכול לדאוג למשפחה ולילדים עתידיים, ולכן מה שקורה זה שנשים הן אלו שרוצות מישהו שמפגין את התכונות האלה, חוש הומור טוב, יכולת ריקוד, ציור וכו', ומה שעוד נובע מזה הוא שיש בתחרות מאוד חריפה, תחרות בין מינית, בין גברים לבין עצמם, שבהם הם מנסים להרשים את בין המין, את הנשים, ביכולת הקוגניטיבית שלהם. אז לגבי הומור למשל, אנחנו רואים שעם הזמן יש בדיחות מסוימות שאומנם מצחיקות נשים, אבל לאורך זמן הבדיחות האלה חייבות להיות משוכללות יותר ויותר. הן חייבות למתוח את הגבולות כמה שאפשר ולנסות להרשים כמה שיותר את הנשים. אז הרבה פעמים קורה שפשוט הבדיחות האלה לא מצחיקות, וזה קורה פשוט ש... לא, לא, זה מאוד טבעי. וזה מה שקורה.
אתה כל כך צודק, אני מקשיבה לך.
זאת הייתה
פתיחה מצוינת, גיל. גיל, אני פשוט מקשיבה לך, ואני אומרת, וואו, כל כך צודק, המחקר שלו נכון.
מה שקורה בהרבה תכונות אנושיות, בגלל האסימטריה בין גברים ונשים, יש הרבה יותר שונות בתכונות האלה אצל גברים. אז יש גברים שפשוט לא מצחיקים, או שהם רקדנים גרועים, או בעלי יכולות, לא יודעים לצייר שום דבר, ומנסים להרשים את הצד השני, ואילו אצל נשים השונות היא הרבה יותר נמוכה. אז מבחינת ממוצע, אולי אפשר לומר שגברים קצת יותר מצחיקים מנשים, וזה אגב מחקר שאני עשיתי, שהראה שבממוצע גברים יותר מצחיקים מנשים, שמתייחסים למשימות אובייקטיביות שמבקשות מבני אדם לכתוב משהו מצחיק, כתגובה לאיזשהו גירול חיצוני, אבל אנחנו מוצאים הרבה יותר גברים שפשוט החוש הומור שלהם הוא נורא והיום, ואצל נשים זה לא ככה.
מה הפמיניסטיות אמרו על זה, גיל?
זה אחד הבעיות שיש עם פמיניסטיות, שהן לא מבינות שיש הבדלים בתכונות, בשונות, וזה נכון למשל לגבי רוטציות מנטליות אצל גברים. גברים בעלי יכולת מתמטית, לא כל היכולת המתמטית, אבל דברים ספציפיים כמו יכולת תלת ממדית או רוטציות מטליות, שאומנם בממוצע גברים ונשים זהים כשנותנים להם, כשבוחנים אותם מבחינה אובייקטיבית, אבל השונות יש בסקאלה, באחוזון העליון יש יותר גברים מנשים, אבל גם באחוזון התחתון יש הרבה יותר גברים מנשים, וזה לרוב פמיניסטיות לא מתייחסות לזה. אז מה שקורה שיש פשוט הרבה גברים שלא מצליחים להיות אטרקטיביים כלפי נשים, והם סובלים מזה. ובאופן כללי, כשאנחנו למשל משווים את מספר הפרטנרים המיניים שיש לנשים וגברים, או את הגישה שיש לנשים וגברים לבני המין השני, אז אנחנו מוצאים שאצל נשים בממוצע יש פחות או יותר אותו מספר פרטנרים מיניים. אין שונות מאוד גדולה, כי בעיקרון נשים אין להם בעיה למצוא בני זוג. אמנם הם לא יבחרו בהרבה מקרים גבר, אולי זה לא יהיה בן הזוג האידיאלי, אבל אם אישה מעוניינת בבן זוג, אם אישה מעוניינת ביחסי מין, היא תמיד תוכל למצוא גבר שיסכים לסכב איתה. זה פשוט עובדתי. לעומת זאת, אצל גברים, יש שונות אדירה. יש הרבה מאוד גברים שיש להם מספר מאוד מועט, או אפילו אין להם שום פרטנרים מיניים, פשוט לא מושכים. לעומת זה יש גברים אחרים ששוכבים עם עשרות, אם לא אפילו, אם לא אפילו מאות נשים.
אין סיבה לזרות מלח לפצעים, באמת. אנחנו מכירים את הנושא הזה טוב מאוד. אני חושב שזה יותר מפמיניסטיות, כל דבר שיוצא ממדע, מספציפית הביולוגית שמראה על זה hard wiring שלא מאפשר לנו להגשים את החלום אמריקאי ולהיות כל מה שאנחנו רוצים להיות, מטריד אנשים היום בצורה קשה.
אני יכול לתת לך דוגמה בהקשר הזה, זה אחד הדברים שהרבה אנשים לא מבינים בהקשר של פסיכולוגיה אבולוציונית, וזה קשור לקשל הנטורליסטי. רק בגלל שתכונה מסוימת יש ליסודות אבולוציונית, זה בכלל לא מחייב שאנחנו צריכים להתנהג לפי התכונה הזאת, אבל זה נותן לך יותר הבנה לגבי למה אנחנו מתנהגים, או למה אנחנו מרגישים בצורות מסוימות. והדוגמה אולי הכי ברורה היא נושא של קנאה מינית. עד שפסיכולוגים אבולוציונית עסקו בנושא הזה, קנאה מינית במשך עשרות שנים, והרבה מזה קשורה לתיאוריות פסיכואנליזיות, הייתה תכונה מאוד מאוד לא רצויה. תכונה שצריך להכחיד, תכונה שהיא מסיבה נזק למי שמחזיק בה, ואם היית הולך לטיפול פסיכולוגי, אז פסיכולוגים ציני היו עושים הכל כדי שאנשים לא יחוו קנאה מינית כלפי בן זוג. לעומת זה, פסיכולוגים אבולוציונים מסתכלים על התכונה הזאת ואומרים, רגע אחד, קודם כל צריך להבין שקנאה מבחינות רבות תכונה אדפטיבית. יש, כל עוד היא לא תכונה קיצונית, היא תכונה שבעצם יכולה לחזק את הקשר בין בני אדם. אז למשל, אם אני מקנה לגבי בת זוג פוטנציאלית, אז זה מראה בעצם שאני אכפת לי ממנה. אני מקנה בה, שהיא חשובה לי. זה לא אומר שאני צריך להביע תכונה מאוד קיצונית ולעקוב אחריה אחרי כל דבר שהיא עושה, אבל זה מראה, זה יכול להראות לה שאכפת לה ממנה. ומחקרים אבולוקציוניים הראו הבדלים מאוד מעניינים בין נשים וגברים בהקשר לזה. מה שהם עשו זה להבדיל בין מה שנקרא קנאה מינית לקנאה רגשית. מה שקורה זה שנשים לרוב מקנאות בגבר שנקשה רגשית למישהי אחרת. אז בממוצע, לנשים פחות אכפת שגבר למשל יבגוד בהם, ויותר מקבלות קשה שגבר בוגד בהם מבחינה רגשית, כלומר נקשר למישהי
אחרת. שהוא מנהל ממש רומן.
נכון, ואז כי אז יש סכנה שהוא את כל המקורות הכנסה הוא יעביר למישהי אחרת, ואז ישאיר את האישה קרחת מכר, ונתן לא ישקיע בה ובילדים שלה. מצד שני, גברים הרבה יותר קנאים מינית לנשים, מכיוון שאם אישה בוגדת מבחינה מילית עם גבר אחר, אז יש סכנה גדולה שאותה אישה תיכנס להיריון. ואז זה הפסד אבולוציוני מאוד גדול אם גבר מגדל ילדים שהם לא שלו, ופחות אכפת לגבר שאישה תקשר רגשית למישהו אחר. עכשיו, זה לא אומר כמובן שלא נשיר ולא גברים, שנשים לא אכפת להם אם גבר בוגד פיזית עם מישהי אחרת, או שגבר לא אכפת לו אם אישה נקשרת לגבר אחר מבחינה רגשית, אבל זה אומר שבממוצע אנחנו מוצאים הבדלים, וגברים ונשים נוטים להיות סלחניים יותר לגבי בגידות מסוג מסוים, וזה תואם בדיוק את התיאוריה האבולוציונית בהקשר הזה.
ונראה שהרבה מסקנות בפסיכולוגיה האבולוציונית באים לחזק כמה קלישאות מבוססות היטב שהם מחזיקים וחושפים בסרטים כבר כמה שנים.
נכון, אבל זה בדיוק הנקודה, יש הרבה מאוד מיתוסים פסיכולוגיים, אבל או שהם נכונים או שלא, פשוט לא בחנו אותם בהרבה מקרים, אז לפעמים אנחנו מוצאים שהמיתוסים האלה נכונים, ולפעמים לא, אבל מישהו צריך לחקור, וזה הרבה דברים שהפסיכולוגיה האבולוציונית עושה.
גיל, זהו, אנחנו מתקרבים לשעה וחצי, תשמע, אתה פשוט, זה סוחף ומרתק, וזה תחום נהדר, זה מאוד מענה, ואנחנו נשמח אולי גם לעשות איתך עוד רעיון, כדי לחסות עוד, יש הרבה נושאים שהם פתוחים כזה, שאולי עכשיו יהיה כבד מדי.
וכמובן גם להציק לך כל פעם שאנחנו נתקלים באיזשהו מחקר כזה או אחר ולשאול את דעתך בנושא.
טוב, בשמחה, מתי שתרצו אפשר למצוא זמן להתראיין או לענות לשאלות, או אני אשמח מאוד להשתתף, יא, כן.
בכל אופן יש עוד הרבה נושאים כמו אמונה דתית, ספקנות באופן כללי, פיקפוק בעובדות וקהילות, שיהיה מאוד מעניין לדבר עליהם.
וגם פסיכולוגיה קלינית, לא דיברנו.
כן, 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 רק השמצנו אותה בהתחלה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות גאו ברח כזה.
לא את הקלינית, את הפסיכואנליזה.
אז זהו, אז בכל אופן, שוב פעם, תודה רבה. זה תחום שהוא באמת מרתק ומרגש אפילו. והיה תענוג.
די, זה מאוד שמחתי, אתם עושים עבודה מעולה. טוב שיש סוף סוף פודקאסט בעברית בנושא.
תודה רבה.
תודה גיל, היה בהחלט מרתק, אני נהניתי. ונחנוך היום פינה חדשה שנקראת איפה ניתה. כאשר אנחנו מעודדים אתכם המאזינים לשלוח לנו שאלות, תהיות, בעיות, דברים שיצבנו אתכם, דברים שאתם נורא רוצים שנדבר עליהם, וחן פליישר נענה לאתגר
שלא ביודעין אפילו,
שלא ביודעין נענה לאתגר ושלח לנו על ארגון נגד פסיכיאטריה שכבר ירון ירחיב עליו, שבעצם גרם לו להתעצבן. ירון,
כן, האמת היא, הארגון הזה הוא ממש מעניין. קוראים לזה עמותת מגן לזכויות אנוש. זה הסניף הישראלי של הארגון האמריקאי. כן, CCHR, Citizen Commission on Human Rights, עמותת מגן לזכויות אנוש, זה הסניף הישראלי שלה.
של אזרחים.
של אזרחים.
להבדיל מרופאים.
כן, האמת היא, זה הרעיון. והסיפור שלה הוא מאוד מאוד מעניין. בתור דבר ראשון, האתר הישראלי מזעזע. מזעזע במובן של הוא יוצא בצורה מאוד מאוד מתלהמת נגד פסיכיאטריה, ברמת הצרות של הילדים שלנו מסוממים, יש סרטון בדף הראשי שמראה את כן, כל המתים שהפסיכיאטריה הביאה לעולם, אגב הם משתמשים בטעות הסטטיסטית המשעשעת של מעל 5 מיליון אמריקאים מתו בבתי חולים פסיכיאטריים, ולכן לכאורה הבתי חולים, הטיפול הפסיכיאטרי הוא זה שגרם להם למות, בלי להתייחס לעובדה שאם הם היו שם, הסיכוי שיש להם בעיות בריאותיות כאלה ואחרות מאוד גבוה. והעמותה הזאת שמה לה כמטרה להילחם בכל הנושא של טיפולים פסיכיאטריים וייעוץ פסיכולוגי. גם ייעוץ פסיכולוגי, למרות שזה קצת פחות מובלע, כי קשה להתלהם בנוגע לזה, אבל בעיקר בנוגע לריטלין, אבל גם תרופות אחרות ושימוש בליטיום לדוגמה לטיפול בדיכאון, ועצם הרעיון שאפשר להבחן דברים כמו הפרעות דו-קוטביות וסכיזופרניה וכולי. הטענה היא שאלה לא באמת מצבים רפואיים, כי אם הם היו מצבים רפואיים אז הייתה להם בדיקת דם שיכולה להצביע לפה או לפה, ובעצם הבעיה היא שאתה יושב מול בן אדם והוא באופן סובייקטיבי לחלוטין אומר לך אתה חולה, וכתוצאה מזה שולח אותך לאיזה בית מטבחיים שתמות בו. זה השרשרת הלוגית שהאתר מנסה להציג.
זה לא רק זה, הפסיכיאטרים כמובן, למה הם עושים את זה? בשביל הכסף, הם ממציאים מחלות, כי אי אפשר לבדוק את זה. הם אומרים לאנשים שיש להם כל מיני דברים משוגעים שממציאים, כדי למכור להם תרופות וטיפולים, ולוקחים להם כסף.
רגע, הם טוענים שאי אפשר לבדוק את המחלות האלה?
כן, הם טוענים שהאבחון סובייקטיבי לחלוטין.
מה זאת אומרת שאי אפשר לבדוק? שאין כזה דבר.
שאין כזה דבר, ולכן אני ממציאה וטוענת שאתה כזה מבלי.
כן, הם אומרים, יש סיבה שזה במדריך להפרעות פסיכיאטריות ולא במדריך הרפואה, כי אין לדברים האלה אבחונים, הם יוצאים מאוד קשה נגד ריטלין, באופן חסר אחריות אפילו, וכולי.
הם אומרים את המשפט, אין ביסוס מדעי פה ושם, כן. לכמה דברים.
לכמה דברים, וכולי. וזה האתר, האתר הישראלי הוא באמת באופן קיצוני, אנטי-מדעי, פסדו-מדעי, טענות מתלהמות לחלוטין וחסרות כל שחר. לעומת זאת, ארגון האב האמריקאי, שזה מגיע ממנו, ה-CCHR האמריקאי, הוא ארגון מאוד מעניין. הארגון הזה הוקם בשנות ה-80 המוקדמות, על ידי פרופסור תומאס זקס, כן, שהוא פסיכיאטר, שהרבה מאוד שנים לחם
נגד הדברים המאוד גרועים שהיו בפסיכיאטריה בשנים המוקדמות. כלומר, כשפעם באמת ישבת מול מישהו והוא החליט שאתה משוגע או שאתה כאישה היסטרית, ולא באמת ידע על מה הוא מדבר, ובאמת טיפל בך בנעזי חשמל, קוראים לזה לדעתי, טיפולי חשמל, בלי לבדוק את המאמנות שלהם, ונתן לך סמים כניסיון, והחליף אותך מסם לסם, בלי באמת להגיד, רגע, למה שהקודם לא עבד? אולי ההבחנה המקורית לא נכונה, והמציאו הבחנות תוך כדי, כל הדברים האלה היו באמת קיימים בפסיכיאטריה.
שוק טריטמנט.
כן, זה הנעזי חשמל. זה אחד, והשני זה הזרקת אינסולין כדי גרום לרד בשרירים, שאמור להשפיע על המוח.
לבארמי.
כן, קריטת אזורים מסוימים במוח.
The good old days.
The good old days. עכשיו, הוא באמת לוחם זכויות אזרח, שהלך לעזור לנדכאים, שלא היה להם הגנה משפטית, ושנתנכלו להם, וזרקו אותם למקומות האלה, והם באמת סבלו מהדברים האלה. וקראתי עליו קצת, ויש לו היסטוריה ארוכה של הדברים האלה, והוא יצא והוא נלחם בזה וכולי, והוא הקים את המרכז הזה, וכדי להקים אותו הוא היה צריך כסף ומימון, אז הוא פנה לסיינטולוגים.
There we go.
כן. והסיינטולוגים כמובן היו שמחים לעזור לו, והוא לא אומר שסיינטולוגיה נכונה או שהוא תומך בה, הוא אומר, המרכז הזה הוא מרכז שעושה עבודה הומניטרית, אנחנו מקבלים תרומות מיהודים, מוסלמים, נוצרים וסיינטולוגים. מבחינתו זה פשוט עוד דת, או ככה הוא מציג את זה כלפי חוץ. אבל הדבר המעניין באמת, הוא היה במשך המון שנים בן אדם שעשה המון טוב בעולם, והנקודה לדעתי הקריטית היא שכשהמקצוע השתנה, פסיכיאטריה מאוד מאוד השתנתה ב-30 השנים האחרונות, הוא לא שינה את הדברים שהוא אומר בהתאם. עכשיו, להגיד לכם באמת שאין אף אדם בעולם שלא נשלח לטיפול פסיכיאטרי שלא בהתאם, ברור שיש. יש גם אנשים שמקבלים טיפולים רפואיים שלא לצורך, ויש גם אנשים שסובלים מזה וכולי. לעומת זאת, זה גם עוד עוזר לאנשים. ולאט לאט המדע הולך ומדביק את זה, ולאט לאט הפרקטיסס ושיטות האבחון הולכות ומדביקות את זה, לדעתי ולדעת רוב המומחים בעולם, עברנו את הנקודה שבה אנחנו עושים יותר נזק מתועלת. אנחנו בנקודת התועלת, הוא לא עדכן את מה שהוא אומר בהתאם לזה. אבל שוב, זה לדעתי היה מאוד מאוד מעניין, הוא התחיל באמת בתור צדיק, כמו שאומרים, הוא עשה עבודה, הוא סיכן את השם המדעי שלו, הוא יצא נגד המון אנשים שעשו דברים מאוד רעים, וכוונותיו היו טובות. אבל עכשיו הסיינטולוגיה השתלטה על כל מה שהוא עושה, וכפועל יוצא, הטענות נהיו יותר ויותר מתלהמות, יותר ויותר חסרות בסיס, ויותר ויותר מנותקות מהמציאות.
כן, הסיינטולוגים, אגב, מי שלא זוכר או יודע, הם ידועים כמכחישי מחלות נפש לא קיימים.
רק נחדד שחן מציין שהוא הגיע לכל הכתבה הזאת בעקבות כתבה, אתרים האלה בעקבות כתבה על כך שהפסיכיאטרים הם אלה שגרמו בעצם לדודו טופז להתאבד. זאת אומרת, הוא ראה איזושהי כתבה והוא כנראה פקפק כל הכבוד חן.
כן. כי ומשם... היה להם מגע איתו כשהוא היה תחת אבטחה כבדה בכלא ולא נתנו לאף אחד לבקר אותו.
כן.
לתלות בתרופות.
הם אלה שבכלל גרמו לו להאמין בגדולה של עצמו. הייתה לו בעיה של שיגעון גדלות.
בפרנויה.
עכשיו, שלא תבינו אותנו לא נכון, יש אנשים שלא יודעים מה הם עושים, והם עוסקים בפסיכיאטריה ובפסיכולוגיה, וגורמים נזק, ויש לפעמים נגרם נזק בתמימות, אבל שוב, לעניות דעתי ולעניות דעתם של אנשים שמבינים הרבה יותר ממני, אנחנו כבר עושים יותר תועלת.
אבל ממה שאני מכירה ויודעת, תחום הפסיכיאטריה, בגלל שהוא תחום כל כך עדין, והוא תחום שגם לפסיכיאטר עצמו, לא קל איתו, הם עוברים כל הזמן השתלמויות, והם בעצמם עוברים כל הזמן, אני חושבת כל איזה שנה או שנתיים, הם עוברים סוג של מבדקים. להבדיל מרופאים אחרים שפחות בוחנים אותם ופחות מסתכלים עליהם, בתחום הפסיכיאטריה זה משהו שכל הזמן בודקים אותם.
דעתי מאוד אומר הרבה, יש להם דף שם, שאם אתם כבר רוצים עזרה, יש לכם, אתם הגעתם לאתר הזה, כי יש לכם את הבעיות נפשיות כאלה ואחרים, שהם כמובן לא בעיות נפשיות אמיתיות, אבל הם כנראה...
שמכרו לכם שהם בעיות נפשיות.
כן, אז יש כן אופציה, זה לא אומר שאין לכם כלום עכשיו, והם אומרים, מסתייגים ישר, אנחנו לא מומחים, אנחנו לא יודעים, אבל הנה רשימה של דברים שאולי יעזרו לכם. אחוז ההומיופתי ברשימה הזאת הוא מרשים למדי.
כן. I'm just saying.
הקליפ הזה, אבל שם אני לא אשים את ההצהרה הזאת שאני לא יודע. אז סבבה, יאללה, בוא נתרום להם כסף. I like these guys.
כבכל שבוע אחד המשתתפים מאתגר אותנו באמת או ספק סביר, הוא מביא עדויות כאלה ואחרות, ואנחנו צריכים לנחש מה מהן אמת, ומה מהן פרי מוחו הקודח, או עיוות מוחו הקודח. השבוע ירון יאתגר אותנו באמת או ספק סביר, כן. ואנחנו נשתדל להקות בו.
מסוים. השבוע זה על גיבורי המדע. כלומר, יש אנשים שהתפרסמו בתולדות המדע בתור גיבורי המדע, עמדו מול כוחות השאול, כוחות השחור, עמדו על שלהם וקידמו את המין האנושי קדימה.
סופרמן.
לדוגמה.
דוקטור סטרנג'.
לאו. האיש של דוקטור מורו וכולי.
כן.
ואני עומד לתת שלושה סיפורים כאלה. שניים מהם יהיו שקר, כלומר, הבן אדם לא באמת היה גיבור כמו שהוא מצטייר בסיפור המוכר והידוע לעם, ואחד יהיה אמת, כלומר, הבן אדם באמת עבר את מה שהסיפור אומר שהוא עבר.
אחד אמת ושניים שקר.
כן, מי היה מאמין? ורק שלושה פריטים.
כן, אני ממש מאוד מוזר. אוקיי.
אז נתחיל מידידנו צ'רלס דרווין, האדם הראשון צ'רלס דרווין. כשצ'רלס דרווין פרסם את מוצא המינים שלו, ספר הראשון שלו, העולם התחלק לשניים, היו את אנשי המדע שתמכו בו, ואת אנשי הכנסייה שיצאו כנגדו, וביחד עם אנשי המדע הוא נלחם באנשי הכנסייה, מה שאפשר לו להוציא את הספר השני שלו, אחרי הקרב העיקש שהוא ניהל מולם, אוקיי? זה צ'רלס דרווין. אייטם שני, גלילאו גלילאי, כולם יודעים, יש סיפור שהוא אמר שכדור הארץ סובב סביב השמש, והכנסייה אמרה שלא, והסיפור המדובר אומר שהוא נחקר, ולאחר מכן נאסר למשך שארית חייו. וגם שהוא מרד בכנסייה באופן כלשהו, והמשיך למרות זאת לפרסם עבודות שאמרו את זה. והאייטם האחרון עוסק בידידנו אדיסון. אדי. הפעם לא בנוגע לנורה החשמלית הפופולרית, אלא בנוגע לזרם החשמל.
אוי.
כן. תומאס אדיסון, על אף שהוא המציא את זרם החשמל, נוהל מולו מסע השמצות שהוא נאלץ להילחם בו, ולבסוף הוא לא קיבל קרדיט על המצאת זרם החשמל המוכר לנו היום, אלא רק אחרי שנים של חפירה בעדויות היסטוריות וגילוי מסע השמצות נגדו, ומתן הקרדיט האמיתי. שוב, לא על הנורה, אלא על מערכת החשמל.
אוקיי.
אז אלה שלושת האייטמים, שניים מהסיפורים האלה הם שקר, כלומר האנשים בהם לא היו גיבורים כמו שהם מצטיירים, ואחד הוא אמת, כלומר מישהו אכל זין, כלומר מישהו עבר את מה שסיפרתי עליו.
תודה.
כן, ברק.
Son of a bitch. הפתי זה לא נראה לי כזה קשה, אבל אני בטוח.
כן, זה סוג של סופטבול שכזה, אבל זה נחמד.
בטוח יחשל, בדיוק בגלל זה. אז בוא נראה, בוא נתחיל מהסוף. אדיסון was a fucking asshole, זה ידוע. אוקיי? זה לא אמר מצד שני שאת החשמל ספציפית, הוא לא קיבל את הקרדיט, אבל אני אלך עם זה, בגלל שהוא היה חריית. ידוע, ידוע אני אומר לך. אני הכרתי אותו.
אדיסון, asshole, moving on.
יפה. כדור הארץ, גלילאו גלילאי. אני זוכר שהוא פשוט התקפל, אבל זה לא משהו גם כן לא היה קלוע למשך חייו לדירה שלו. אבל המרדנות הזאת גם לא מתאים לי, אז אני אגיד שגם זה שקר. אז מה שמשאיר לי את דרווין, אני לא בטוח שהוא עצמו לחם יותר מדי, אבל יאללה. דרווין is the truth, והשתיים האחרים הם שקר.
אוקיי.
אוקיי.
אביב?
לגבי גלילאו, אני יודעת שכל פעם שאני שומעת על גלילאו, אז אני שומעת משהו אחר. ואתה יודע, אתה מגיע עם המידע האחרון שקיבלת, ואז אומרים, כן, אבל את יודעת שזה לא נכון. אז אני כבר לא יודעת מה לחשוב, ואני אגיד שגלילאו זה שקר. אני כן חושבת שקראתי על דרווין, יצא ספר לאחרונה שמספר את המסע, כאילו מספר על מוצא המינים, על המסע של הביגל ועל דרווין ועל החיים שלו וכל הדברים האלה. הוא היה מאוד מאוד עדין בקשר לכל הפן המוסרי ומה זה אומר על האדם ועל מוצא האדם. הוא מאוד השתדל לא לגעת בזה עם מקל של מיליון מטר. אז אני לא חושבת שהוא לחם, שהוא התנגד לכנסייה. היה לו גם את הכלב שמירה הנחמד שלו שעשה את זה בשבילו, את הקסלי.
הקסלי.
ולכן אני אגיד שאדיסון זה האמת, וזה זה לא, ממש לא סותר את זה שהוא היה אסהול, אם ככה אתה אומר.
אמרתי, כן,
שהוא...
זה לא סותר, אבל הוא אז, זה חשוב שכולם ידעו את זה. גם דרווין היה חתיכת מניאק.
לא נכון, דרווין היה חמוד.
You fucking Darwinists, I knew it.
אני מאוד מחבבת דרווין, אבל זה לא חשוב, אני חושבת שאדיסון זה האמת.
That man.
יורק.
לגבי דרווין, אני לגבי רגע גלילאו קודם, אני בדיוק כמו אביב. עכשיו יש אפילו סיפורים שאומרים שלא רק שהכנסייה אסרה אותו, אלא בהתחלה היא אסרה אותו ואז היא ממש טיפחה אותו, והוא, זאת אומרת, באמת בכל מקור אתה שומע עליו, הוא מין כזה סיפורים פה, יש עליו אינסוף סיפורים. אז אני אגיד באמת שזה שקר, אני לא חושבת שהוא נאסר למשך כל שארית חייו. אני אפילו קראתי באיזה מקום שהכנסייה באיזשהו שלב אפילו אימצה אותו, אולי גם כדי להשתיק אותו. עכשיו אני מתלבטת בין דרווין לאדיסון, כי אינטואיטיבית אדיסון הוא האמת, וכמו שאביב אמרה, עד כמה שאני יודעת גם, דרווין היה איש פשוט, קטן כזה, שעשה את מה שהוא חושב, ובעיקר אולי איזה לוחם כזה. ולכן אני אגיד שבכל זאת אדיסון הוא, כן, הוא נראה אחד כזה שילחם על דברים ולא יאמינו לו. ו...
את רוצה להחליף את הבחירה שלך?
לא חשפת, אבל...
יפה, לא הוספתי מידע חדש, יפה מאוד.
לא, אני רציתי לענות שקודם תוריד אחד, ואז אני...
אל תחשוף, אל תוריד כלום.
עדיין אני נורא נורא מתלבטת, רשמתי לעצמי שאדיסון הוא האמת, ולכן מכל האפשרויות שזה ברור שדרווין הוא השקר וגלילאו הוא השקר, והכי ברור שגלילאו הוא השקר, אני אגיד שגלילאו הוא האמת.
גלילאו הוא האמת.
אני אלך על גלילאו שהוא האמת, וזה משאיר אותנו עם מישהו מאיתנו צודק, כי אתה אמרת שדרווין אמת, היא אמרה שאדיסון אמת, אז אני אגיד גלילאו הוא האמת.
גלילאו. יפה, טוב, בטוח, שתי אנשים טועים.
אוקיי, יפה. אז בוא נתחיל מדרווין.
Son of a bitch.
כמו שאביב אמרה, ובצדק, דרווין פשוט לא נגע בנושאים שיכולים להשפיע על הכנסייה ממטר, חוץ מהרעיון עצמו שזנים חדשים מתפתחים. כשהמוצא המינים המקורי יצא, גם הקהילה המדעית נחצתה לשניים, היו אנשים שאמרו, שמה, אין את המאובנים שאתה טוען שיש ואין את זה, וגם הכנסייה הדתית, היו דתיים שלא אהבו את זה, אבל רוב המקומות הדתיים הנחשבים, היו ירחונים דתיים וכולי, סקרו את הספר והוציאו אותו עם ביקורות מאוד מאוד טובות ונלוות. ככה שדרווין לא היה צריך להילחם באף אחד למעשה, בטח שלא בממסד הדתי, עם הוצאת הספר הראשון. זה השתנה בספרים האחרים. אז זה בנוגע לדרווין, זה בנוגע לברק. One down, two to go.
Son of a bitch.
אביב אמרה שאדיסון היה דווקא נחמד בקטע הזה, למרות שהוא היה אסול באופן כללי. בסיפור החשמל.
הוא היה אסול והוא רוצה את ה...
הסיפור החשמל הוא נכון עם שינוי אחד של התפקידים, זה היה אדיסון שגנב את זה. כן, הוא אכן, הוא היה פשוט בן אדם נבזי. הוא לקח את טסלה, שזה אחד המתנים הלא מעורכים ביותר אי פעם, לקח אותו כשוליה שלו. המערכת של אדיסון לזרם ישיר לא עבדה, הוא אמר לטסלה, תתקן את זה ואני אתן לך $10,000. טסלה תיקן את זה, חסך לו $100,000, ואדיסון לא הסכים לשלם לו, discredited him, כלומר הכפיש אותו, ואמר, לא, זאת המצאה שלי. טסלה אמר, וואלה, אוקיי, הלך הצידה ופיתח את המערכת שאנחנו משתמשים בה היום, של זרם מתחלף. טסלה פיתח את זה. אדיסון היה כזה חרה, שכדי להוכיח לעולם שהמערכת של טסלה לא טובה, הוא שילם לילדים שיבואו אליו כלבים טועים, והדגים לאנשים איך הוא מחשמל אותם עם המערכת של טסלה. הוא חשמל פילים וכלבים כדי להראות לאנשים שהמערכת שלו לא של טסלה לא עובדת. למרות שגם עם המערכת שלו חשמלו דברים.
כן, לא יודע אם ציינתי את זה. He's a fucking, he was a fucking asshole.
כן, היה ממש חרה של בן אדם.
מנובל, כן, אדיסון היה מנובל. זה גם אני, אבל אני חשבתי שהוא גנב לו את הנורה. אני ידעתי שהוא גנב למישהו משהו.
את הנורה הוא לקח מ... לא, אבל לא ידעתי שגם... לפחות בנורה הוא פיתח משהו. פה הוא פשוט גנב את ההמצאה, גם היא לא עבדה, אז מישהו תגנב.
הוא היה...
כן, הוא היה חרה אחרה, בארצות הברית, וטסלה באמת נשכח מספרי הלימוד וכולם עד לפני איזה 10-20 שנה שפתאום נזכרו, רגע, בעצם הוא המציא את הכל, בגלל זה קוראים לזה יחידת טסלה.
ואז נתנו לדויד בואי לשחק אותו בסרט.
אז הוא מקבל עכשיו תמלוגים?
טסלה מת.
כן, ברור, ירון.
אני לא בטוח, נראה לי שגם טסלה הוא מהאנשים הממש טובים האלה שמתו חסרי כל בביוב. לא יודע, כמו קנטור וכאלה. כל המתמטיקה המודרנית נשענת על מישהו שהשתגע ומת בבית משוגעים.
אז אתה רואה הפסיכיאטר עושה לך?
אתה רואה, בדיוק.
מה שמביא אותנו לגלילאו, שבאמת אתם צדקתם לחשוד בזה, הסיפור שלו הוא מאוד מאוד מורכב, כי היו לו המון חברים בכנסייה, והוא ניהל כמה סבבים של ויכוחים איתם, שבשני הסבבים הראשונים באמת אימצו אותם לחיקם, ואז הטילו עליו הגבלות שהן היו קטנות, והוא היה מעין מדען החצר בהתאם להגבלות האלה, הוא קיבל יחס הרבה יותר טוב מכל בן אדם אחר שנחקר אי פעם בכנסייה, ולא השתמשו עליו בעינויים, למרות שחקרו אותו במשך איזה 5 חודשים, והוא היה בגדול די בסדר, אבל למרות כל החברים שהוא שם, ולמרות הכל, האינקוויביציה קבעה, by order of the holy church, השמש סובבת סביב כדור הארץ ולא ההפך, ולכן אסור לו לא ללמד ולא לדון ולא להגות בתורת השמש עם מרכז היקום ההליוצנטריות, והוא נשלח למאסר בית, באמת זה יפה שאמרת את זה, מאסר בית בווילה שלו, אבל משם הוא עדיין כתב כתבים ופרסם אותם בהולנד באופן מחתרתי. ככה שהסיפור שלו מערב באמת את הכל, הוא גם היה ממומן על ידי הכנסייה בשלב מסוים, וגם חבר מאוד טוב של הבישופים, אבל בסופו של דבר גזרו אליו את מאסר הבית, והתנהגו אליו מאוד יפה. מאוד יפה. היחידים שעינו אותם באמת בתקופה הזאת היו נשים, כשחשבו שהן מכשפות. בגברים לא נגעו יותר מדי.
אז יפה שהוא מצא דרך בלי אינטרנט לפרסם את הדברים.
להולנד, כן.
להולנד.
בתמורה לגראס.
אינטרנט זה מדהים.
כן, כן,
כן. אם היה להם אינטרנט.
נייס. אז זהו, זה גיבורים ונבלים במדע.
נייס.
כן.
אז יפה. אז הפוך על הפוך עובד פעם אחר פעם. כן, הפוך על הפוך הזה עובד.
חוץ מהפעמים
כן, היו פעם, היו איזה כמה פעמים שזה לא עבד.
היא עדיין זה, אף אחד לא חישב את האחוזים, אבל אני יודע שיש לה הכי הרבה, אני משוכנע שיש לה
הכי הרבה. אני פשוט הולכת על סתם חשיבה שהיא. טוב, אוקיי, אז חבר'ה, היה לי נעים להגיש את התוכנית.
ספקנים בפאב?
ספקנים בפאב, כן, נכון. ב-24 לחודש, בפאב גורדו, בתל אביב, בחוף גורדון. ספקנים בפאב, הפעם תהיה הרצאה של דודי זוסימן, הפעם תהיה הרצאה של דודי זוסימן על נושא חייזרים וכל מה שקשור לחוצנים, תבואו, כדאי, קיץ חם, יש הרבה מה לראות, לא רק בחסות החום. כן, קיץ חם, יש הרבה כאלה, אתה רואה הרבה דברים שלא קיימים בחום. הופעת המורגנות וכל מיני כאלה, אז גם חייזרים נראה לכם או לא. אתם מוזמנים להגיע ולהיכנס לאתר שלנו www.safeksavir.co.il להירשם. חשוב שתהיה הרשמה מוקדמת כדי לשריין לכם מקומות. ניתן להירשם גם דרך אתר שפינוזה. תגיעו ויהיה כיף חיים. תודה לכם שהייתה אחלה תוכנית. אני נהניתי.
תודה לך לי אור.
וביי ביי.
כן.
תראות.
בואי נהיה.
ביי ביי.
לא ירון. ביי ביי.
נתראות. ודש חם לערן.
דש חם לערן.
לא בארצות הברית.
ביי. ערן.